אנחנו עכשיו ממש סיום השאלה שלנו. אנחנו עוסקים בתקופת בית אחאב, אז פעם אחת דיברנו על הצד המדיני, פוליטי, חברתי, כלכלי, על הסגסוג האדיר שיש בממלכת אחאב, בית עומרי וממלכת אחאב, בזכות הברית המשולשת בין ישראל, יהודה וצור, צידון. פעם שנייה דיברנו על הנפילה הרוחנית הקשה של עבודת הבעל. שמענו שלא היה דבר כזה מאז אברהם אבינו. כן, ההתמודדות הקשה עם הבעל. עם ישראל נופל בשיא הניכור שלו מהקדוש ברוך. אין יותר עבודה זרה חמורה מאשר הבעל, כי הוא תחליף להשם. אם יש בעל, אין אלוהים. אפשר ללכת ליריחו וגדול אותה מחדש, ולגרש את הקדוש ברוך הוא מהארץ. אין אלוהים. גזבל גם דואגת שככה זה מה שיהיה בפועל. זה הורד את כל הנביאים, ומחריטה את כל עבודת השם. יש בעל, אין אלוהים. עד כדי כך זה המצב. איך מטפלים במצב כזה? אנחנו כל הזמן בניסיונות שיקום. צריך משהו כמו אליהו, שיגיע עם כוח הפוך בדיוק, כוח אדיר, מנוגל לגמרי. אתם מכניסים את הבעל, את אל הגשם, אני רוצה לכם את הגשם. 3 שנים. ואליהו מגיע עם תנופה אדירה ועם איזו התלהבות גדולה, אבל ראינו שהוא לא הצליח, שהוא נכשל. כי אמנם הוא עשה את אחרי 3 שנים את מעמד הר הכרמל, וראינו שזה היה קצת אילוץ. זוכרים? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תן להם גשם. שם לא כל כך אוהב את צורת העבודה של אחאב, של אליהו. אז אליהו, כאילו, כדי לעקוף, אלא, טוב, תן לו גשם, לפניכם, בוא נעשה לו איזה מעמד, והוא מכריח את השם להוריד את האש, ולכולם נופלים על פניהם, אומרים השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים, והנה הורגים את כל נביא הבעל, ולכאורה תיקרנו את הכל, כן, בשנייה האחרונה, לפני שיורד הגשם, אליהו מצליח לעשות את ה... ליישם את כל שיטתו, הנה, להוכיח לכולם שיש אלוהים. שהוא הצליח להוריד את הגשם, את האש, והנביא הבעל לא הצליחו. נו, תהיה חזרה בתשובה המונית, אבל שום דבר לא קורה, וראינו להפך שאליהו חוזר חזרה להר סיני, מחזיר את המפתחות, עוזר לנקרא, נקראת הצור, שבהר סיני, ושם הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מפוטר. וכמובן השאלה הגדולה היא למה? למה אחאב טעה? לא אחאב, אליהו, למה זה לא הצליח? מה היה חסר? הוא באמת הגיע עם כל ה... הרצון הטוב להוכיח את עם ישראל ולמד אותם, למה זה לא הצליח? טוב, אז כולכם מכירים, אנחנו רק נחזור על זה, בואו נקרא ביחד כמה מדרשים. לפעמים אני חילקתי כבר 20 פעם נראה לי, אבל שיהיה לכם. אני אשאר לו עדיין. כמה מדרשים יפים, יפים מאוד, כל כך מגדירים בצורה כל כך מדויקת את הנושא החסר בפעילות של אליהו, שבלי זה צריך לעבור לתקופה אחרת. בואו נקרא מהר, נקרא את הרוב, רק שיתרשם. כן, תקוותר כתי באליהו, שנאמר. אני אומר, כולכם, איזה מדרשים מאוד מוכרים. כמובן קניתי לה' אלוהי עולי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. עזבו בריתך בני ישראל. מה הקדוש ברוך הוא? בריתי? שם הבריתך? כלומר, אליהו מתעונן, הם עזבו את הברית שלך. הקדוש ברוך הוא, הברית שלי, אומר השם, הברית של השם. זה הברית שלך? ואת מזבחותיך הרסו. אמר לו, מזבחותיי, שהיה מזבחותיך? בכל זאת, זה מזבחות שלי. אז כן, אתה צודק, הם עשו את המזבחות שלי. מה אכפת לך? זו טענה מוזר כלפי אליהו. ואת נביאיך הרגו בחרב. אמר לו, נביאיי, את מה אכפת לך? בסדר, נכון, הרגו את המזבחות. אליהו שומע, כאילו, חזם מכניסים פה לקדוש ברוך הוא את המילים, שם לא אומר אף מילה, אבל כאילו, בדו-שיח הזה, זה מפוצץ את אליהו, מה זאת אומרת? אני כל חיי נלחם על המזבחות שלך, על הנביאים שלך, על הברית שלך. וככה אתה אומר, מה אכפת לך? מה זה, מה איזה מין תשובה? מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? להיוותר, אני לבדי, ובקשו את השיל לקח את ה... כאילו, הקדוש ברוך הוא חשף, ככה הוא יוצא בביקורת נגד אליהו, חשף את המניע האמיתי, רוצים להרוג אותך. אז אתה אינטרסנט, אתה דוגע לעצמך. וכל דיברת על ברית השם, ועל מזבחות השם, ועל נביאי השם, זה מה שתריקו, אתה לא יודעת לך מה אכפת לך, זה הנביאים שלי. אז מה אכפת לי? אני דואג להם, לא? עד הסוף של המשפט, שאני אומר, רוצים להרוג אותי. גילנו, יצא המרצע מן השק. ככה כביכול, השם עונה לאליהו. אז אתה אינטרסנט, רוצים להרוג אותך, אתה רוצה שירחמו עליך, זה הכל. לא שבאמת אכפת לך מהברית שלי ומהמזבחות שלי ומהנביאים שלי. כן, ברור, כן, עכשיו זה, 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 זה מקומם, כי זה הופך את אליהו לאינטרסנט, לזה אחד שבאמת לא אכפת לי מהמזבחות, וזה רק תירוץ, כי אני רוצה שתציל אותי. מה, באמת זה אליהו, כזה קטן ואגואיסט? נכון, ככה חזל מציירים אותו, ככה כאילו השם עונה לו. תחמי, בוא תראה מה כתיב, תמן, והיבט ואיני מרשתיו עוגת רצפים, מהו רצפים? אמר בשמואל, שמואל והנחמן, רוץ פה. רצות צפיות בכל מי שאמר דלתורי על בניים. כאילו לא רק שאליהו פה נתגלה כאגואיסט קטן, שפל, שכל מה שאכפת לו זה מעצמו, הוא עוד אומר לשון הרע על הבאים שלי. לשון הרע? מה לשון הרע? מה לא היו נביאי בעל? לא עזבו את ברית רע, לא שברו את מזבחותיך, מה זה לשון הרע? מה זה דלתורי על בניים? תגובה שהשם פה מאוד לא מובנת. אנחנו רואים פה ביקורת מאוד קשה אליהו. נכון, זה מתח קשה. מתח קשה. מה הכוונה? אני אקרא את המתח הבא. אליהו טבע כבוד האב ולא כבוד הבן. פה הנקודה העיקרית. יש מעבדה שמתחילו לפני כן, מחילתה, מתחילה לפני כן, ממיינת את הנביאים. יש נביאים שהם דאגו לאב ולא לבן, יש נביאים שדאגו לבן ולא לאב, או שאני אראה. כמו אליהו דואג לאב ולא לבן, הוא דואג לקדוש ברוך הוא, ולא דואג לעם ישראל. מאוד מעניין. שנאמר כאן, כדי תהיה השם אלו צבאות. מה נאמר? היום אלך שוב דרכך וכו' וכו'. טוב, נקרא אלך שוב דרכך, מדבר דמשק, ודיעו בן אישי תשפח ממלך על ישראל, ותלישה בן שפט תשפח נביא תחתיך, שאין תלו לומר לנביא תחתיך, מה זה תחתיך? אלא שאי אפשי בנבואתך. הנבואה שלך לא טובה. אתה תובע את כבוד האב, ולא את כבוד הבן, אז הנבואה שלך לא טובה. יונה תבע כבוד הבן, ולא כבוד האב, שנאמר, וידבר השם עליונה שנית למור, שנית נדבר עמו, לא שלישית. רבי יותן אומר, לא הלך יונה אלא בארץ ובים, שנאמר ויומר אליהם סתרו לי ועתלו לי לים. תראו אותי יונה שהוא בדיוק ההפך מאליהו. אליהו, הקדוש ברוך הוא, אין צריכים אליהם יונה. כן, יונה שאפשר לחתור לשליחות, והוא, יונה, דואג לעם ישראל, הוא יודע שאם יחזיר את נלווה בתשובה, זה יהיה יום ונורא, זה יהיה יום ונורא לעם ישראל. אז מה הוא עושה? בורח מהשם. מה זה בורח מהשם? דיברנו על יונה. נפגוש אותו בהמשך גם. יונה מוסר את הנפש, הוא יודע שהם ירוג אותו. כובש נבואתו חייב מיטה. כזו שהוא שולח אותך ואומר, לא רוצה. לך לנינווה, הוא בורח את התרשיש. עושה ההפך ברצון השם, ממש נגד השם. זה ברור שהוא חייב מיטה. זה ברור שהוא נטבע בים. אל תגלו שבסוף הוא ינצל, בסוף יפות דאגה, אנחנו לא יודעים את זה. ברור שהוא חייב מיטה, בתביעה. מה בכלל השאלה? צריך מבול להתחדש פה מה שעשה יונה. אתה לא שואל אותם, אתה אומר לא? כן, כי יונה דואג לבנים, לעם ישראל, ולא לקדוש ברוך הוא. זה נביא טוב. זה נביא שהקדוש ברוך הוא אוהב. אבל אליהו הפוך, הוא דואג לקדוש ברוך הוא. עם ישראל עזב את השם. אבל אתה בא בכל מקום, מזה נבואות, כל הנביאים. אפשר להתעזע, אליהו מתעזע, איפה השם? זורקים אותו מהארץ, בונים את יריחו. אז הוא תובע את כבוד השם. הוא אומר, אני אראה לכם, יש אלוהים בישראל, לא בא, אני אעצור את הגשם. כל הפעולות שלו זה להראות לכולם, יש אלוהים, יש השם. הוא בא בשם השם. והקדוש ברוך הוא, כן, אתה דואג לעם השם, ולא לבנים. אני מבטא אותך. אליהו דואג לקדוש ברוך הוא, הוא לא אינטרסנט. הוא לא דואג לעצמו, כמו שהיה לי כאילו נשמע במדרש הקודם. עוד שנייה נבין אותו. כן? והקדוש ברוך הוא אומר, זה לא נביא טוב. זה לא נביא טוב. נביא שדואג לי, לא לבנים, זה נביא לא טוב. זה מדרש נפלא, נקרא עוד כמה שורות. וכן תמצא, הנביאים היו נותנים עצמם על ישראל. משה מה הוא אומר? ואתה, אם תישא חטאתם, ואם אין, מכן עם ספרי אשר כתבת. משה עומד מול הקדוש ברוך הוא אומר, או שאתה סלח לעם ישראל, או שאתה מוחק אותי מהספר, אני לא מוכן לזה. כי לומדים מול הקדוש ברוך הוא, קצת בחוצפה. ואומרים לו, אם אתה לא סולח לעם ישראל, אליהו לא ביקש שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. נכון, הזכיר את עם ישראל. הוא הזכיר את המזבחות ואת הברית ואת הנביאים. איפה עם ישראל פה? נכון, הוא הזכיר אותם. וכו' וכו'. בואו נקרא משפט דש אחרון, כי הוא כל כך יפה. מי היה נתן אליהו? כן, נתן נביא אליהו. זה ממש תיאור ארוך של מה קוראים אליהו. זה מאוד מעניין, כי נתן נביא אליהו, הוא נכתב שכאילו זה ספר של אליהו. נכון, נתן נביא אליהו, אליהו כי הוא כותב את הספר הזה.
גם הוא מוצא
שאומר אליהו מביא לו, כמובן,
ולא על אחרים.
אז זה מנוי כולו שכאילו אליהו מספר על עצמו. אז בואו תראו מה אליהו מספר על עצמו. מי נתן אליהו את המפתח של מטר, ואנחנו. אתם מבינים? רוצה את הגשם והוא הולך? עכשיו, למה רוצה את הגשם? כי עם ישראל חוטא. עם ישראל פושע, צריך להרמד אותם שיש אלוהים בישראל. ואתם מה גרמת? אתה עצרת את הגשם, הלכת לך, בשלוש שנים, עם ישראל סובל. כאילו, איך אתה יכול לעצור את הגשם, כדי לחנך את עם ישראל לעשות בתשובה? עם ישראל סובל בינתיים. שמה? נכון, ביום יסתם את זה. אבל זה לא נביא. זה הקדוש ברוך הוא לעשות, תן הקדוש ברוך הוא לנהל את העולם ולהניש את ישראל. אתה רוצה לחנך את עם ישראל באיזה דרך, שאני אוכיח לכם, אני אראה לכם, יש שם בעולם בעם ישראל. יש אלוהים בארץ. אתה עוצר את הגשם. הם סובלים. ואתה לא רואה את זה אפילו. אתה הולך ולא רואה את זה. איפה זה סתירה? ברור שאליהו לא פעל נגד עם ישראל. לא שלא, כן. הוא רצה להרוג כל עם ישראל. ברור שלא.
הוא היה נביא.
הוא נביא והוא רוצה לדאוג לעם ישראל לעשות אותו בתשובה. אבל הדרך היא כל כך לא מתחשבת בבנים. רק באב. זאת לא דרך של חינוך. זה פרשייה חנוכית כל כך חשובה. כן, היה רב גדול, עד שאמר לו קדוש ברוך הוא לאליהו, לך ראה לך אב, ואתנה עם אתר. קדוש ברוך הוא עוצר את אליהו, זה לא בסדר מה שאתה עושה. ומה הוא קצת שאח אב, כשהוא פוגש את אליהו, הוא אומר, כן, אוכל ישראל, הוא באמת זועק מנהמת ליבו, בסדר שאתה רוצה ללכת עם ישראל, אתה רוצה לעשות כולם בתשובה, ולמד את כולם שהבעל הוא שטויות, והשם הוא אלוהים. אבל אתה מה עשית? בצורת של השנים, כמה אנשים שינו בחיים מה שעשית? אתה לא רואה את זה? יש פה קונפליט, באמת, כבוד הבן וכבוד האב. זה בחור מכריע. תדעת לבנים, לא לאב. לא. טוב, אני אקרא כמה שורות. אני מדלג קצת. נכון, הוא אכל ושתה וילך, ויקום ויוכל וישתה וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה. עד הר אלוהים חורב, אתם רואים? אני בשורה ככה, אני אקרא בסוף של העמודה. ויבוא שם מן המערה ויאנת שם. מן הדבר שם מלאבים ולא מלך פה אליהו. כשאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, מה לך פה אליהו? היה לו אליהו לומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בניך הם, בני בחוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, שאסרו את רצונך בעולם. איזה רצונך? כולם חוטאים בבעל. אבל ככה צריך להגיד. זה הבנים שלך, שהם עושים את רצונך בעולם, תרחם עליהם. את מי אתה מייצג פה במאבק ביני לבין העם? עם ישראל חוטא, עובד את הבעל, נכון, חרב ונורא. והקדוש ברוך הוא מאוד כועס בשמיים. את מי אתה מייצג? אתה בתווך, אתה נביא. האם אתה בא אתה עכשיו לתוך השגריר של הקדוש ברוך הוא לצעוק על עם ישראל? או להפך, אני אצפה שעשית את העבודה הפוכה. אתה בא בתוך שגריר של עם ישראל כדי, לא אגיד לצעוק, כדי להתלונן בפני הקדוש ברוך הוא. תראה את המצב שלהם. תרחם עליהם. ולא יודע שלא אמר כן, אלא אמר, כאן לא קניתי השם אלוהי צבאות, כי עזבו בתך בני ישראל. מי היה אצל הקדוש ברוך הוא לדבר עם אליהו, תמיד תנחומים, אמר לו, כשנגדתי לתן תורה לישראל, לא נגלויים מי אלה מלאכי השרי, שירותים כמו יכולים לכל הנדלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא, המתינו אליהו שלוש שעות, הרי פעמיים הוא התגלה אליו. ועדיין הוא רואה בתואב ראשונים, נתן לך פעם אחת מסר, נסה להבין, אליהו לא הבין, חוזר שוב על הטעות. ואמר עוד פעם שנית, כאן לא קניתי להשם אלוהי צבאות. אותה שאמר אליהו, לך שוב לדרכך, מה שיש בדעתך, אין אני יכול לעשות. אני לא יכול להמשיך עם כזה נביא. תראו את ההבדל פה, האדיר בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. שם ישראל חוטים בעגל, עולה משה להר סיני, אותו מקום שאליהו יהיה שם, ואותה נקראת צור, והוא יגיד, הפוך בדיוק, עם ישראל חוטה בעגל. נכון, והשם אומר, לך יד כשחטא ממך, שרוצה כמה את מצרים, תחסל אותם. והקדוש ברוך הוא יעמוד, ויגיד בדיוק להפך. יגיד שנייה, ראייה, אל תחסל אותם. פעם יצאנו לדבר על הילגים עם המידות והנאום של משה, הנאום האמיץ. את כל הטיעונים שבעולם הוא יסביר למה צריך לכם על עם ישראל. בגלל מה יום המצרים, כן? בראות ים, לכל אותם המדבר. והברית על הארץ, והברית לעבוד, והנשבעת והבטחת, והמון טיעונים. הדבר אחד הוא לא יזכיר, שם יש חוטא ופושע. שים בצד את זה רגע אחד. מה, אתה לא יכול לפגוע בהם? משה עומד לפני עם ישראל, ככה, מגן עם הידיים, אל תיגע בהם, נכון? למה? ככה, כי אני אמרתי. שום טיעון, הרי האמת לא מגיע להם. תשאו חוצו לקרוא להם בחסד, בצדק. צריך לסתל אותם, בונים עגל. אבל משה עומד, הוא עושה בדיוק את ההפך. זה משה, זה מנהיג. וליהו יעמוד באותה מקום, באותה סיטואציה, המשרד כולה חוטא בבעל, ויגיד, תראה מה הם עושים, חוטאים, פושעים, עשו את המזבחות. זה, כזה נביא לא צריך. לא צריך כזה נביא. אז הוכחת להם שיש אלוהים. הורדת את האצות, את הגשם, הורדת את האש מהשמיים, כולם אמרו השם אלוהים. זה לא עובד. זה לא מניק. לא רק משהו לא מרחם על העם, כי זה לא תורת העבודה. זה לא עובד. ועובדה שזה לא מצליח. כשזה לא אומרת לו יום אחר כך, כשמחר אני אשים את נשיך כנפש אחד מהם, זה לא רק איזבל תנקום את אליהו. היא אומרת, תקשיב, זה לא... אתה חסר משמעות שעשית עכשיו. חסר משמעות. אני חסר אותך, ואני חסר את כל הבעל מחדש. אם הם המעמד שכולם צעקו השם האלוהים, בסדר, תלעבוד שבוע שבועיים. כל תיכוניסט מצוי, בשביל התיכונית משקיעה, לוקחים אותו לאיזה סמינריון של שבוע, נכון, שבוע מפסיקים את הלימודים, היה לכם? לא היה לכם? אבל, תעשו לתיכון. אני זוכר שלי היה דבר כזה, לוקחים סמינריון, באיזה מקום, ועושים לנו פעולות, שבוע שלם, כאילו חופש בלימודים, איזה כיף, לוקחים לזה אכסניה, נעים נהדרים, אוכל טוב, ועושים כל מיני מדריכים, ומדריכים מיוחדים, והרצאות ושיחות, ואחרי שבוע, כולם עוזרים בתשובה, כולם צדיקים. אני זוכר, אחרי שלא עושים נהיון, לא זוכר בזה כיתה זה היה, בתיכון, כל ספרי האמונה שבספרייה בבית מדרש, נעלמו מהמדפים. עד אז הם ישו שם, אלו אבק, אני לא יכול להסתכל על זה, בית מדרש, בכל ספרי האמונה נשאות שם. אבל פתאום כל ספרי האמונה נעלמו מהמדפים, כולם יושבים, לומדים, שבוע. צדיקים שבוע. אחרי זה כל הסיום כזה בזר. זה לא עובד, אז זוכרת לשאורים. זה לא עובד, זה לא עובד. זה לא רק שכאילו, אתה לא מקנה לעם ישראל, אתה מרחם עליי ולא, אתה אומר את כבוד האב ולא כבוד האמת. זה לא עובד. לא ככה מחזירים בתשובה. זה מסר משמעותי, כי מול מפלה כזו גדולה של העם שהמסר נפל בבעל, צריך איזה משהו שיזעזע. וזה מה שאחר מסע, מה שאיגר מסע לעשות, יזעזע. להציב את הקונטרה, את ההפך. אם יש בעל, אין אלוהים. אז יש אלוהים ואין בעל, ולא יהיה גשם עד שתבינו באלוהים. ואם הייתי יכול, הייתי רוצה את הגשם לעוד 20 שנה. לא עושה מכריח אותי. ואם אני כבר מביא את הגשם, אז אני אראה לכם שיש אלוהים. ועושה את זה בצורה כל כך קיצונית, בצורה דרסית, אבל זה לא עובד. זה לא עובד. מאורות גדולים כאלה לא עובדים. טוב, זה כל מחנך מתחיל, יודע. לא קונים שום דבר. כן, באיזה בום כזה, בזבן וגמרנו. נכון, כמו כל הטענות שהחילוני יגיד. מי מחר השם מסנס? ומה אתה עושה את החדש? אני חוזר בתשובה, אין בעיה. אז הוא יעשה נס, ויהיה לנו את הסדנה חדש, והוא לא יעשה בתשובה. לא מחזירים בתשובה ככה, זה לא עובד. למה? רציונלית, הוכחת לך ששברים, לא? כן. אז אם יש אלוהים, צריך לעשות את הבעל, נכון? ואם ככה צריך לעבוד את השם. טוב, בסדר, אבל זה לא מחנך, זה לא מחנך, זה לא פועל, זה לא עובד. ככה לא מחנכים נפשות. הבעל יחזור, הבעל חזר עובד. יאו, לא צריך להתמודד עם הבעל. ואחרי כל הנס הגדול שהוא עושה, והמעמד הרקמן. עדיין הבעל נשאר. מה צריך לעשות? איך עובדים? ואז אנחנו מגיעים לתקופה החדשה. יאו, נשלח להחזיר את המסלם בתשובה, ובאיזה מפץ גדול, וזה לא עובד. עוברים לשיטה אחרת. אז יש פה שלושה מינויים מאוד חשובים, שהשם אומר לאליהו למנות, ונעבור אחד אחד. כי אנחנו נקרא את הפסוקים שוב. אנחנו בפרק י"ט, פסוק תדבר. ואומר השם, מנחים א', ואומר השם אליו, לך שוב לדרכך מדברת דמשק. ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוב בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט והבן מחולה תמשך לנביא תחתיך. טוב, אז כולנו מבינים שלא הכוונה שבאמת אליהו צריך למשוח את אלישע, יהוב וחזאל. מת אלישע, כן, תלמיד שלו. יהו, אפשר גם איכשהו גם בסדר, אבל איך מושכים את חזאל למלך על ארם? מה לנו ולמלכי ארם? שומעים מכוננו, ארם זה האויב הכי קשה של עם ישראל.
איך מושכים את יהו כשאחר
מדענים חיים? איזה אפשר לעשות, אבל ברור שהיה כנראה לא למעשה טכני. הוא צריך למנות את שלושת המינויים האלה, ובעצם פה מכריזים לנו עכשיו על סדר עולמי חדש. יש פה שלושה מעגלים של מהפכות. מהפך אחד, אליהו מתחנף באלישע. הדבר הראשון, או שני נדבר על זה. מעגל שני, פה מהפך שלם. יהוא מחליף את אחאב. זה לא רק שיהוא מחליף את אחאב, זה מהפך שלם, כי כל בית אחאב מוכרת עכשיו, ויהיה פה עכשיו סדר עולמי חדש, סדר מדיני חדש, גם בישראל וגם ביהודה. עוברים לתקופה אחרת. כן, תקופה חדשה לגמרי, יהוא מבשר על תקופה חדשה לגמרי,
בחזאל למלך על הרם, זה משהו שינוי בינלאומי. הולכים פה למהלך בינלאומי חדש לגמרי. אתה לא צריך למנות אותו בפועל. באמת, חזאל התייעץ עם אלישע באיזה נקודה, לא משנה. כלומר, איזה קשר בין הנביאים של ישראל לבין חזאל, אבל הדגש הוא שהולך פה משהו בחדש לגמרי. והקדוש ברוך הוא מבשר על פתיחת פרק חדש בהיסטוריה. הדבר הראשון, והמעניין, וזה נדבר עכשיו, זה על המינוי של אלישע. כן, אנחנו לא נקרא את כל הסיפור, ואיך אליהו עולה לשמיים, והכל, אבל אליהו ממנה את אלישע במקומו, אז אנחנו מבינים שבמעגל של דבר השם שמתגלה בעולם, זה התפקיד של הנביא, הולך להיות פה שינוי לגמרי. השיטה, המתודה של אליהו, נפלה, היא לא עובדת. לא ככה מחזירים את זה בתשובה, לא ככה מטפלים בבעל, צריך נביא עם גישה אחרת לגמרי. עכשיו בוא נגיד מה שונה אלישע מאליהו, רק בשתי נקודות. כמובן, ממש בקצרה נעשה את זה. איפה נראה את זה? אנחנו מדלגים כבר ל...
בוא
נראה אחר. מדלגים כבר פרקים אחר כך, כן.
מרחב
בסדר. לפני כן, כן, אליהו, טוב, בסדר. אמרת לפעמים שם. אליהו מנה את אלישע, ואלישע מתחיל לשמש אותו, עד שהוא נפרד ממנו. כן, בפרק ב', מנחים א', פרק ב', נתאר את העלייה של אליהו לשמיים. לא נקרא את כל הפרק, מה שחשוב הוא בעיקר לסוף שלו, אבל נתחיל את ההתחלה שלו. ויהי בעלות השם את אליהו בסערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. הם נמצאים בגלגל ומתחילים ללכת לאן? בוא נראה. ואומר אליהו אלישע, השם נא פה, כי השם שלך אני עד בית אל. ואומר אלישע אחי השם וכן אשר חיים יזדקה, וירדו בית אל. כלומר, הגלגל הם הולכים לבית אל. לא נסה כאילו להיפטר מאלישע, עכשיו פה אני אסתדר לבד, אלישע לא עוזב אותו, כי הוא יודע בדיוק מה הולך לקרות פה. ויצאו בני נביאים אשר בית אל ואלישע, ואמרו אליו, ידעת כמה שם לקחת את אדוניך מעל ראשיך? כאילו, אומרים בכל מה שכולם יודעים בשקט, אליהו הולך לעזוב אותם עכשיו, אומרים כן, ואומר גם אני ידעתי איך שהוא, תסתכלו, אנחנו לא מדברים על זה, אני דבוק לאליהו עד שהוא יעזוב אותי. ואומר אליהו אלישע, שם נא פה, כשם שלך אני יריחו. ואומר חי השם וכן נפשך מעזבקה, ויבוא יריחו. וכשהוא לנביאים אלישע ויריחו אלישע, ואמרו אליו, ידעת כי היום אשר לקחת אדוניך מעל ראשיך, ואומר גם אני ידעתי איך שהוא, תחנה שנייה ביריחו. ואומר אליהו, שם נא פה, כשם שלך אני הירדנה. ואומר חי השם וכן נפשך מעזבקה, ולכו שניהם. ואז עוברים את הירדן, ואליהו עולה שם בסערה השמיים. תחנות אליהו מאוד מאוד חשובות ומשמעותיות, נכון? מבית אל עובר ליריחו, מיריחו מגיע לירדן. מהירדן הוא יוצא חוץ לארץ. כן, מה המשמעות של התחנות האלה? אתם אומרים, כבר כאילו כתוב על הקיר, זה ברור וכך. מה המשמעות של המעבר מיריח בית אל ליריחו לירדן? נכון, אבל אתה דיברנו על כל המקומות האלה לפני כן, זה תראו איך אליהו כאילו הולך ומתקפל. מבית אל, עיר העגלים, הוא הולך ליריחו, עיר הבעל, נכון? ומיריחו, הוא יוצא החוצה מארץ. המהלך ההפוך של כניסת השם לישראל, לארץ ישראל, שהוא נכנס ובונה ומחריב את יריחו, הופך אותה לתל עולם. דיברנו על המשמעות של יריחו, כיבוש יריחו. השם מגיע לארץ, כן? השם נכנס לארץ בבני יהושע, אליהו כאילו יוצא החוצה. יוצא החוצה. מבית אל עובר ליריחו ומשם לירדן יוצא החוצה. אז כביכול השיטה שלו לא הצליחה והקדוש ברוך הוא יוצא עכשיו החוצה. היו כמו עכשיו, יש אותו מהלך הפוך, יעשה אלישע. ואלישע ייכנס לארץ. אחרי שאליהו יעלה בעבר הירדן השמיימה, אליהו קורא את הירדן מחדש. כמו יהושע, ומגיע תחנה ראשונה ליריחו. פה האירוע המעניין שאני רוצה לדבר עליו, יש הרבה אירועים, אבל נדבר רק על זה. בוא נקרא מפסוק, צריך לקרוא כל הפרק, כן, צריך לקרוא כל הפרק, אבל נו, נתחיל מפרק פסוק י"א. ויהי הם הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ואש והפרידו בין שניהם, והיה לאליהו בשערה השמיים, ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי אבי רכב וסוסי אש, ולא ראה הוא עוד, הוא עולה לשמיים, זהו, נעלם. ויחזק בבגדיו, ויקרים שניים קרעים, וירים את הדלת אליהו שנפלה מעליו, וישוב ויעמוד על שפת הירדן, ויקח את הדלת אליהו שנפלה מעליו, ויקר את המים, ויאמר, היה השם אלוהי אליהו, אף הוא, ויקר את המים, ויחצו הנה והנה, ויבוא אלישע. אלישע קורע את הירדן, נכנס פנימה. אי אפשר לראות פה את הכניסה המחודשת של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל. זאת אומרת, אם תקופת ישראל בארץ מחולקת למשך הכל שניים, מיהושע ועד אליהו, ומאלישע. יהושע נכנס לארץ, והיה לנו בו בשורה גדולה מאוד, וטיפסנו למעלה עם יהושע ושמואל ושאול ודוד ושלמה, ומשם התחלנו לצאת החוצה. ושלמה ופילוג הממלכה ואחיו ואליהו וחוזרים החוצה. משהו פה נכשל לגמרי. ועכשיו נכנסים מחדש. אלישע נכנס מחדש. יהושע נכנס פעם ראשונה, ואלישע נכנס פעם שנייה. יהושע ואלישע. שמות מאוד דומים. והיו בני הלווים וכו' וכו'. מחפשים את אליהו, לא מוצאים אותו, אני פוסק את פסוק י"ח. ושובו אליו, והוא יושב ביריחו. הוא אומר אליהם, אבל לא אמרתי לכם, אל תלכו. מעניין שאלישע יושב ביריחו. יושב ביריחו. יריחו הייתה עיר מקוללת, רק לפני כמה שנים, בנה אותה חיאל מבית אל. ושילם על זה בחיי הבנים שלו. הוא עושה מעשה דווקא. לא תמיד את הקדוש ברוך הוא מהארץ. זה יריחו.
הוא רוצה להחריב אותה חזרה כדי
להחריב אותה.
אבל להראות את הרבי
ישוע אמר. נראה, הוא יושב ביריחו. לא רק הוא, יש גם בני לוויים שיגרים ביריחו. כבר פתאום יריחו הפכה להיות עיר של קודש. נכון? אלישע יושב ביריחו. אליהו לא יושב בשום מקום. נכון? זה בזריפיה, אליהו גר. הוא גר מהגלעד, בהתחלה, אבל הוא לא שב במקום אחד אף פעם. התחבב בנחל קרית, פרח לצרפת. הוא לא יושב במקום ישיבה קבועה. אלישע יושב, איפה? ביריחו. ואז באים אליו העם עם בקשה. פסוק יתת, ואמרו אנשי העיר אל אלישע, הנה למושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים, והארץ משקלת. יש פה בעיה, העיר מאוד בנויה טוב, מאוד חזקה, אבל המעיין של העיר, שממנו אנחנו צריכים את המים, כל עיר חייבת להיות המעיין, הארץ משקלת, מים לא טובים. היום לקחו לי צלוחית חדשה, ושימו שם מלח, ויקחו אליו. ויצא למוצא המים, ויקחו שם מלח, ויאמר, כה אמר השם, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקל. ורפו המים עד היום הזה, כדבר אלישע של יש. זה מדהים, זה מדהים. בוא נעשה לדמיין. מה קורה מהאנשים היו באים אליהו? אנשי יריחו. היו באים אליהו, אמרו לו, אליהו, תקשיב, המעיין פה לא טוב, המים אפשר לשתות אותם. מה אומר אליהו? תגעתם, תעזבו את העיר הזאת, זאת היא מקוללת. היה עשו לבנות אותה, אתם יושבים פה בחטא, אם הייתי יכול, להחריב אותה. נכון? ואלישע עושה בדיוק הפוך, הוא מרפא את המעיין של יריחו, ששרי לחיות שם. מדהים. אבל המעשה הזה מבטא בדיוק ההבדל בין אליהו לבין אלישע. מפה בעל. אלישע בא בכיוון אחר. אליהו מגיע מלמעלה, מהשמיים. מגיע מהשמיים ועולה לשמיים. מגיע לשמיים, אומר, יש אלוהים, אני אראה לכם מה זה. ועוצר את הגשם. לוקח מהקדוש ברוך הוא חוטף את המפתח של הגשמים, ועוצר את הגשם. הוא מגיע מלמעלה. ומה עם העם? העם סובל, 3 שנים. די, אי אפשר עם זה. הוא ילך בכיוון בדיוק הפוך. הוא לא תובע את כבוד האב, הוא תובע את כבוד הבן. מה הבעיה? יש מים לא טובים. איפה הוא ביריחו? בוא נרפא אותם. ואלישע מעכשיו הלאה יעבור, ואנחנו נקרא את כל הפסוקים, יעבור מקום מקום, מלא ניסים, שכולם ניסים קטנים כאלה, אחד נפל לו הגרזן לתוך הנחל, וטבע, כי הוא לא יכול לצוף, בוא אני אציף לך את הגרזן, הנביאים מכירים להם איזה קערה, ומישהו שם בטעות, לצא מחרעים, בוא נרפא לכם את הניסים קטנים כאלה, והקמח, ניסים קטנים שכל מטרה שלו להגיד, מה הבעיה? יש פה בעיות, יש צרות, קטנות כאלה, השם יעזור. הנה, השם הוא זה. ומה עם הבעל שחוגג פה? מה עם איזבל שמחריטה שם? בסדר, חכה. תפל מהכל. אבל קודם כל, השם איתנו. הוא לא נגדנו. אליהו מציג בתמונה הפוכה. אתם עודים את הבעל, אני אראה לכם מה זה. השם נגדנו. זה לא עובד. גם תכריח אותנו, גם תפתח לנו את השמיים ותוכח לנו שיש אלוהים. עושה עובר מאוד, עובר בדיוק הפוך. יש צרות השם איתכם, הוא רוצה בטובתכם. בסוף גם זה יגרום להביא לעזוב את הבעד. מה שאליה לא הצליח, אליה כן הצליח להכין את הבעד. אז אישה מציג את הכיוון הבדיוק הפוך. שואל הרבה עזרה מצדם. וכך שצריך לקרוא את כל סיפורי אלישע, יש פה המון המון סיפורים מרתקים, מעניינים, אבל לא נעשה את כל זה. אני רוצה לדבר קצת, כן, כמה שישאר לי, קצת על הסיפור של אלישע שמרפא את מאיר יריחו, כי אני חושב שפה זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. אני אפילו יכול להעיז ולומר שהתנ"ך פה מתהפך. בסיפור הזה כאן, התנ"ך מתהפך. כל התנ"ך, מי בראשית עד הימים, פה עובר שינוי. נהפוך הוא כזה, כמו שאני מגיעת את זה. מה הסיפור הזה של אלישע? למה אני כל כך מגביל את הסיפור הזה? ושזה אני רוצה להזכיר לכם, להזכיר או לספר מחדש, שאני לא צריכים להיה פה לפני שלוש שנים. אני רוצה לדבר איתכם על הנושא, שזה לא קשור. נעשה סקירה מהירה, לפחות נתחיל קצת סקירה. נחזור רגע אחד לגן עדן. רוצים לעשות אותי לגן עדן? כן. אני רוצה לעשות אתכם לגן עדן. ואני רוצה לדבר על גן עדן, על המקום הזה, שנקרא גן עדן. מישהו זה, דבר מה זה פעם? אתם זוכרים? כן? כן. דבר מה זה? לא, אני דבר מה זה חבל, אני אמשיך הלאה.
יש
נתיים. שנתיים זה? זוכרים או לא זוכרים?
שיעור
א' צורק. טוב, אני רוצה את זה מהר. אני רוצה למקם את גן עדן, איפה נמצא גן עדן? האם יש כזה מקום שנקרא בכלל גן עדן, בראשית? נותר לנו תיאור מאוד נפלא של המקום הזה עם הרבה עצים וכל מה שאתה רוצה שם, כל החיות והכל. האם גן עדן הוא מקום מציאותי? טוב, אני אעשה את זה ממש בקיצור. האם גן עדן הוא מקום מציאותי? אפשר להגיד שגן עדן זה רק איזה מציאות אוטופית כזאת, מעל העולם, שלא קיימת היום. גם אנחנו מכירים את כדור הארץ, עברנו בכל כדור הארץ ולא מצאנו את גן עדן. אני חושב לומר שכל סיפור גן עדן זה משל כזה, שהוא לא מציאותי והוא לא ריאלי. אדם הראשון לפני החטא, כאילו מצב דמיוני כזה, שבעצם רק היה בתיאוריה, ורק שאחרי החטא מתחילה כל ההיסטוריה והגיאוגרפיה של ישראל, של העם של העולם, אבל אנחנו רואים שגן עדן הוא כן מקום מציאותי, ואני רוצה קצת לנסות לזהות אותו, בפרק ב', בראשית, נקרא כמה פסוקים. תעצרו אותי אם אני כבר חוזר על עצמי, מתוי שכבר אמרנו. מתחיל עם פסוק. והייתה השם אלוהים גן בעדן מקדם. ואז יש שם את האדם אשר יצר, והשמח השם אלוהים בן האדמה קולט נפמה למראה, וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. טוב. עכשיו שתיאור מאוד מעניין, ונהר יוצא מעדן השקוטת הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא מסובב את כל ארץ החבילה, ששמה זהב, וזה בארץ היטוב, שם עמדו לך ואין אפשר. שם הנהר השני גיחון, הוא מסובב את כל ארץ נחוש, ושם הנהר השלישי חידקל, הוא הולך קדמת אשור, הנהר אבי הוא פרט. אלה פסוקים חד משמעיים שאומרים, יש נהר שיוצא מגן עדן ונפרד לארבעה נהרות. נכון? שארבעת הנהרות האלה הם פישון, גיחון, פרת וחידקל. פישון וגיחון אני לא יודע איפה הם הפישון והגיחון. הפרת והחידקל אנחנו מאוד יודעים מי הם. שני הנהרות המרכזיים של
החדש. זה קדמת השוק, השוק זה במזרח.
החידקל, כן. החידקל והפרת שני נהרים, נהרות הכי מפורסמים בעולם. זאת אומרת, אם יש נהר שיוצא מגן עדן והוא נהר פרת וחידקל, אז זה מקום מציאותי. מסכימים? זה לא מקום דמיוני תיאורטי, וזה עולם, בעולם דמיוני, וזה כוכב אחר. זה נמצא פה. ממנו יוצא נהר שמה שנפרד לארבעה נהרות.
ארץ החבילה לא שקורה במקום
כזה. בואו נצא רגע אחד את העולם בקצרה. נשים בארץ ישראל, בסדר? כדי שנדע איפה למקם את עצמנו, זה בהגדלה. פרט מהחידקל, זורמים פה. הפרט והחידקל. מגיעים בסוף למפרץ הפרסי. אז יש מקום שנקרא גן עדן, נכון? הבעיה הקשה עם הזיהוי של גן עדן זה שתי בעיות. בעיה אחת, העיקרית, איפה זה הפישון והגיחון? מדברים פה ארבעה נהרות. יש לנו את הפרת ואת החידקל.
כן, נהרות ענקיים. הפרת נזכר גם אחר כך.
הפרת נזכר בכל התנ"ך.
זהו.
נהרות מאוד
חסרים. הסיפור
של... אחרי דקל. אבל איפה הפישון ואיפה הגיחון? איפה הנהרות האלה? לא מוזכרים אחר כך בכלל. איפה הם? אז הבעיה היא שאין עוד נהרות בכל המרחב. כן, דיברנו על המרחב הגדול שבו התרחש כל התנ"ך. כן, אנחנו לפני
אמריקה ואוסטרליה וכאלה, כמו שזה, זה בעצם את ממצרים עד מסופוטמיה, זה הייתה חושב לכל מאורות תנך, מאז אברהם אבינו ועד סוף התנך. אין פה עוד מאורות. מה נגיד, הירדן?
זה מה זה? זה לא סובל את כל ארץ כוש, נער מיכון. יש לו הכוונה ממאה אשוורוש אמרנו בעד כוש?
יכול להיות, אוקיי, יש פה כמה סימנים של דיון.
יש פה שגם רואים מזיד.
כן, שנייה, אני עושה את זה, אני עושה את זה קצת בקצרה. אני עושה
את זה בפרופורציה
יותר נכונה. אתם יודעים שהבאתם אותי כבר לגמרי? בסדר? הבעיה שבכל המרחב הזה אין עוד נערות, יש עוד נער אחד שזה הניוס. בסדר? אז בואו ניתן לו את השם פישון, או גיחון, מה שתרצו, זה לא משנה. אז שלושה נערות מצאנו. איפה הנער הרביעי? אין, מה, זה לא נער. זה מים דקיק, נחמד. זה לא נער. גם היהודיה וזוויתן. מה, איפה יש פה נערות? אין נערות. אז איפה הפישון ואיפה הגיחון? כל הפרשנים מתלבטים בזה. טוב, אני דבר על זה, אני אעשה את זה ממש בקצרה. יש כאלה שמזהים, אין זיהוי לגיחון. הפישון מזהים אותו מהיאור. טוב, מסתבר, לא בגלל שזה סיבה, אבל הוא עושה את ארץ כוש, כן? אז בסדר, אז ארץ כוש איפשהו באפריקה כנראה, אז כנראה זה מכוון לנינוס. איפה השני? יוסף בן מתתיהו, הוא בכלל לך כיוון לכם לגמרי, והוא רוצה להגיד, שהגיחון, או הפישון, לא זוכר, זה, אין פה עוד נער גדול, אני צריך לחפש אותו, הוא חפש אותו בהודו, הוא מגיע לגנגס, נער גדול בהודו, זה הפישון, ככה הוא רוצה להסביר. באמת ככה גם התרגום, תרגום, תרגום עוד כאילו, ככה אומר.
יש לי מפרש שאומר
את זה? זה, מה שאומר. התרגום, התרגום מתאר, כן, זה... הוא סובב את כל ארץ כוש, נראה שזה אומר את זה, ארץ אינדיקי. אינדיקי זה אינדיה, זה הודו. כן, טוב, אז הוא מושפע מיוסף ומתתיהו. אבל זה דחוק מאוד, כי מה הקשר בכלל להודו עכשיו, זה סוף העולם.
הקושי, הקושי שקשור בנהר יוצא מעדן, זה הקושי?
נראה, שנייה, נזה את הנהר. מה שמקובל היום במחקר, זה טענה שנה חוקר גרמני לפני 200 שנה, שהנילוס הוא לא, הוא נשפח בסופו של דבר לים התיכון, אבל הוא בעצם, המקורות שלו זה שניים, שני מקורות שמהם הוא יוצא. אחד מאתיופיה, ואחד אני זוכר מסומליה, אבל אני לא זוכר לא בטוח. שני נערות שיוצאים בשני מקומות באפריקה, שמתאחדים בסוף לנער אחד גדול. אז מסביר אותו חוקר, שניהם הפישון והגיחון. שני הנערות האלה. שביחד מתחבים האלה. טוב, יוצא, יתרת לנו את הפישון
והגיחון.
מהסיבה הפשוטה שאין משהו אחר. אין נערות גדולים אחרים בכל המרחב הזה שאפשר לייחס להם את הנערות הגדולים שלי גם וגם. הבעיה השנייה בכל הסיפור הזה זה שהם אמורים לצאת במקום אחד. והם ממש רוצים במקום אחד. נכון? הם יוצאים מהצפון, צפון מזרח, והם מדרום מערב של כל המרחב. אז איך שניהם יוצאים, כן, הוא שם ייפרד והיה לה ארבעה ראשים, אז אומרים שכאילו הנהר נבלה בתוך האדמה ויצא למקומות שונים. אלה מחד הסברים, פשט הפסוקים הוא קשה. עכשיו, אתה יכול להגיד שכל דמיוני שוב, אבל זה לא נשמע, זה נשמע תיאור מאוד גיאוגרפי. טוב, אני רציתי להגיד, ואני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אבל אני אגיד את זה ממש בקצרה, יש לי זיהוי אחר לגיחון. כלומר, הנער אחד זה יהיה הנילוס בסדר, אבל הנער הרביעי, אני מוצא אותו במקום אחר. דיברנו על זה, זוכרים? לא זוכרים? אתה זוכר? כן? האחד זוכר פה משהו. טוב, השאלה שלי, לא יכולים לקבל אותה, יש לנו פה את ים סוף. בסדר, ים סוף. ים סוף זה ים, זה לא נהר. אבל אני רוצה לטעון טענה כזאת, עכשיו להגיד את זה בשתי מילים, זה קצת נראה לי יומרני, אבל תראו תקבלו מה שאני אומר בכלל, אבל אנחנו יודעים שים הסוף הוא ים יחסית די חדש, סך הכל בין 100 מיליון שנה, משהו כזה. עכשיו אני מדבר בתור גיאולוג. כן, ים סוף הוא ים שנוצר כתהליך של תזוזת היבשות. מכירים?
את המושג? יש תיאוריה, יש תיאוריה.
כן, שמעתם? יודעים או לא?
כן, תיאוריה של...
מה ששינים, אני לא יודע, אתם יודעים או לא מבינים.
כן, מכירים.
העולם מורכב, העולם, כאילו, הוא יבשות, אבל היבשות עצמם, אנחנו נכנסים להם בתור לוחות. כלומר, אפשר לחלק את העולם ללוחות, שכל לוח זה חזבה של אדמה, גוש אדמה, שהן נפרדות, לוחות הלכות נפרדים אחד מהשני. טוב, אני צריך לסבוטר שכמובן דקות.
לא משנה, זה תהיה, לא, 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 לא מספיק מצוי מצדי, אבל בסדר, זה מילה
בקיפדיה. זה שלהם, זה מה שיצר.
כן. אפשר לוחם בצורה מאוד יפה, יש לוחות מאוד מאוד יפה כזה. תראו שכן, הוא עלם 200 שנה, היה ממשהו שנה. כדור הארץ הוא לא סטטי, הוא זז. זאת אומרת, הלוחות נמצאים בעצם על איזה נוזל, והם מזזים כל הזמן ביניהם. מה גרמים לזוז? זה כל מיני תהליכים מגמטיים בתוך הליבה של כדור הארץ, לא משנה, אבל הלוחות זזים. עכשיו, כשלוח נפגש בלוח, הוא גורם ל... כן, כמו... כן, שני לוחות, אז הם מתנגשים. אז זה גורם שהלוחות קורסים פנימה. הלוחות קורסים פנימה, ובסוף שלה גם מותחים פה, כל האדמה הופך להיות שוב מגמה נוזלית. אבל התהליך הזה כל הזמן, שהלוחות כל הזמן נפגשים אחד בשני, או מתחקים אחד מהשני. כן, הרי הסימן הראשון שגרם לחוקרים לעלות על זה, זה היה ההשוואה המאוד יפה בין החופים המערביים של אירופה ואפריקה. בסדר, אני אצל פה ממש בצורה מאוד סכמטית. את אירופה ואת אפריקה, בסדר? זה אירופה וזה אפריקה, זה היה מתכון, נכון? כמו לחופים של ארצות הברית, שהם נמצאים כאן, מעבר לאוקיינוס האטלנטי, ואני אומר, אני קורא אותם, רק שיהיה כאן לראות, הם נראים ממש, כן, אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית, נראים החוף המזרחי של ארצות של אמריקה, הברית המזרחית, מאוד מקביל לחוף המערבי של אירופה ואסיה. מה שמעט השעה של הפעמים היו מחוברים, שמשהו גרר עליהם להיפרד אחד מהשני. אז אומרים היום שיש בתוך, בעומק האוקיינוס האטלנטי, יש את הרכס האטלנטי, הרים גבוהים מאוד, שהיא תוצאה של הלוחות שנפרדים, מתרחקים אחד מהשני, מתרחקים כתוצאה משל שיש פעילות גרשית בתוך האדמה, שמרחיקה את הלוחות, לוחות את הלוחות לזמן. הם מתרחקים במרחק מאוד מהיר, משהו כמו כמה סנטימטרים בשנה, ממש אפשר להרגיש אותו, והולכים ומתרחקים. זה מאוד מעניין, הולכים מתרחקים, 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 יש מרחק של מאות קילומטרים בין למשל, נכון? תהליך של מאות מיליוני שנים.
מרחק עצום בין
הכל... מה יקרה בהמשך? כלומר, התחקור, התחקור, עד מתי? כי הוא יכול לנסות לשער לאן העולם עוד יתקדם, נכון? מתי שהם יתנגשו שוב, בצד השני של
כדור הארץ. אז כל אמריקה הייתה מחוברת.
עכשיו, תראה, תזין למחשב את כל הנתונים האלה, את כל הלוחות האלה, ואתה יכול עכשיו לשחזר לאחור מה היה לפני מיליוני שנים, מאות מיליוני שנים. כן, טענה הייתה שנריץ אחורה את הפעילות הזאת, אני אומר, זה עוד בקיצור. אז כל כדור הארץ היה פעם יבשת אחת, שקוראים, מכנים אותה, פנגיה זה יבשה אחת. והיא הלכה והתפרדה. כל תמונות של רעידות אדמה, והרגע, הן תוצאה של הלוחות האלה שמנגשים ביניהם, מתחככים ביניהם. טוב, כל זה במובן הכללי העולמי, אנחנו יושבים על... לוח אפריקה, יש לנו פה את לוח אפריקה, בסדר? יש פה את לוח אסיה, כן? אנחנו מסמנים לוחות, אפשר ממש לראות לוחות על פי מדד של רעידות אדמה. כלומר, תיקח 20 שנה, תסמן כל מקום שהיה בו רעידת אדמה, בסדר? ואתה מגלה שכל רעידת אדמה מתנגזות על קו אחד, כאן. זה מקום שבו לוחות מתחככים אחד בשני כל הזמן. או פעילות של גש, שערי גש. בין לוח אסיה ללוח אפריקה יש תת לוח קטן, שנקרא לוח הערבי. אני אמצא אותו בצורה מאוד מאוד לא מדויקת עכשיו. שהוא בעצם חלק מהלוח האפריקאי. והוא יושב כאן.
כן. אני צריך לצאת עם זה, משהו כזה כך.
אתם רואים אותי בערך? צריכים לראות?
יש פה לוח,
שארץ ישראל זאת עליו, ופה נמצא לוח אסיה. מה שקורה, שלוח אסיה והלוח הערבי ולוח החצי לוח הזה כאן, כל הזמן בתהליכי התרחקות. זאת אומרת, הלוח המזרחי כל הזמן עולה ימינה והוא יורד למטה. כל הזמן. בסדר? עכשיו ניקח איזה דף. אתה יודע שאני אשאל לחתוך אותו? אני אדגיד לכם מה היה. מה? אם יש שני הלוחות, מסתבר שהלוח המזרחי מהכיוון שלכם כל הזמן יורד למטה, והלוח המערבי עולה למעלה. כל הזמן תנועה כזאת. אלא מה? זה לא תנועה כל כך חלקה,
זה תנועה כזאת, סיבובית, כי הלוח הזה קצת מסתובב. מה זה גורם? נסי לעצור את זה פה יפה. תראו מה זה גורם. גורם למעלה יש התרוממות, למטה יש בקרים. אתם רואים? מה שמסביר, את הרי הלבנון, האדירים הגבוהים ביותר, כן, והרי הגולן, זה התרוממות של הערים, עד השקע של הכנרת, של החולה, של הכנרת, של ים המלח. זה הבקע העמוק ביותר. ים המלח. זה שנקרא, קראו את זה פעם השבר הסודו-אפריקאי, היום קוראו בזה טרנספורם ים המלח. טרנספורם של תנועה. בסדר, זה מושגים. כאילו, וזה הולך ומתרחב, משנה לשנה. זאת אומרת, אם תעמוד פה, יש, יש, יש מבצר מאוד יפה, שנבנה לפני המון שנים בתקופה, לא זוכר, נראה לי הצלבנית, על השבר, בטעות, וידעו את זה. והיום יש פער של כמה מטרים, אני חושב, בין קיר אחד של המבצר לקיר השני. פשוט השבר הלך והרחיק את המבצר הזה. בסדר? אבל תעמוד ככה עם רגל אחת פה, רגל אחת פה, במשך כמה שנים, אתה רגיש שמתחיל לזוז. זה תנועה אדירה, זה כמה סנטימטרים בשנה, זה המון. נכון? זאת אומרת, שתוך 10 שנים אתה זז חצי מטר. אם לא תזוז, מה קורה? אתה אומר ככה? אתה רגיש שאתה מתחיל לזוז. הלאק, השבר הזה גם אחרי ליצירת ים סוף. כי ים סוף פעם היה מחובר ללוחות. וכשהלוחות נפרדו, אז הלוח פה נפרד יותר, כי יש פה עוד שבר לוח אחד שלא דיברתי עליו, ולא משנה, שיוצר פה שבירה יותר חזקה ויותר גדולה, ונוצר פה ים סוף. ים סוף מוגדר בגיאולוגיה בתור, הוא לא חלק ים, אבל מתורים עליו על אוקיינוס מתהוותו. כלומר, הדבר הזה הולך ומתרחם מאוד מאוד. קצב מונעי, הוא מאוד חדש. אז כל התופעה הזאת צריכה לפני 100 מיליון שנה. זה כלום בהיסטוריה של 13 מיליארד, אני לא יודע, 3 מיליארד שעוני השנים שעולם כשהכדור הארץ קיים. שוב, אני אומר עכשיו בשפה של גיאולוגים. אז 100 מיליון שנה זה לא הרבה, אבל תראה כמה הצליח להיפתח. בסדר? כלומר, תחכה עוד כמה מאות מיליוני שנים, כבר יש פה ממש יום שלם. ים בגודל של ים תיכון. כי זה רק הולך ונפרד כל הזמן. זה ים סתום. טוב, עד כאן עם גיאולוגיה לקצה המזלג, בצורה ממש לא מקצועית ואחראית, אבל מה אני רוצה לעשות פה?
לחשוב על זה בבניין שלנו, זה קרה וכמה אלפי שנים, זה משהו מתחם פה לא נותן. אנחנו מונעים 5,000
שם
מודדת רד העולם.
אוקיי, אז איך להתייחס...
בזמן הזה...
איך להתייחס לגיאולוגיה ולמספרי השנים, לא מדבר על זה עכשיו, זה חשוב מעתק, אבל אני מסיק לך להרביב את הכל ביחד. מה שאני רוצה לטעון, זה שאם נחזיר את הלוחות חזרה, אז ים סוף מצטמצם לנו בעצם איזה נהר דקיק. אני רוצה לזור שזה הגיחון. אני מצאת את הנהר הרביעי. אני שיגעתי אתכם רק בשביל הדבר הזה.
איפה איפה נהר
הרביעי? ים סוף, בתחילת ההתייבות שלו היה ככה. אתה אומרים, טוב, מה, צריך 100 מיליון שנה כדי שייצור. אז אני רוצה לטעון את הנהר, ופה אני רוצה לחלוק על הגיאולוגים. כן, אני, מי אני שאני חוקר בכלל? אני רוצה להגיד שהתהליך הזה שקורה 100 מיליון שנה של הטרנספורם של ים המלח לא קרה 100 מיליון שנה, קרה בדיוק ב-10 דקות. אני רוצה לחבר ולא אוכיח את זה עכשיו, אבל אני אזרוק את זה עכשיו, שלהערכתי, מתי נוצר הבקע הזה, השקע הזה, של השבר הסורי-אפריקאי, ומתי התרחב נהר הגיחון לים סוף? לא מבול, זו תופעה אחרת שקשורה גם, אבל איפה? בהפיכת סתום. אני רוצה להראות, אפשר קצת לשמוע את זה בפסוקים, שסתום נהפכה זה לא רק שזרקו עליהם קצת גופרית ואש מן השמיים, אלא ששמה זה הזוע אדיר של כל המרחב, אני רוצה להגיד שמשקע שם, זה השבר אדיר שדחף את הלוחות שני צדדים. התהליך שבגיאולוגים, אם אתה סופר את זה על פי הקצב הרגיל של גיאולוגיה, לקח 100 מיליון שנה, קרה ב-10 דקות. מהזריחה ועד שלא תגיע לצור. עד שגם לא תגיע לצור, אבל... כל זה קרה בבת אחת. מה שיצרנו, תהיה המלח. כולם שאני איפה נמצא סדום המקראית. אין לזה, אין לנו זיהוי של סדום המקראית. צוהר טוענים שזה איזה... צוהר טוענים, יש איזה עיר בירדן, שמזהים אותה אולי עם צוהר. אבל מה עם סדום והמורה והאדמה וצבועים? אין שום שריד ארכיאולוגי. צוהר בסדר, זה לא כך אוכל, לא חפרו את כל השטח, זה גם. אבל אני רוצה לטעון שלעולם נמצאו את סדום, את המורה ואת האדמה וצבועים. כי הם... בחורבן שלהם נוצר הבקע האדיר 400 מטר מתחת לים של ים של המלח. אתה רוצה לחפש, אתה מחפש מתחת לכל שכבות המלח שם בעומק הים. שם הסדום המקורית כנראה. טוב, עכשיו מה נעשה לך? איך? דיברנו על גן עדן. אוקיי. אז יש לנו קצת זיהוי. מה זאת אומרת? אם אני צובע בהשערה שלי, נגיד לא, אבל אם כן זה יותר. יש לנו פה שני נערות, החידק את הפרט, ושני נערות פה, פרצו את ההשערה פה של אולברייט, אותה השערה שלי, הפרצות והגיחון, לא משנה, מה שתקבלו זה בסדר, יש פה ארבעה נערות. הם יוצאים ממקום אחד. עכשיו לא נסביר איך הם יוצאים ממקום אחד, אבל אם יוצאים ממקום אחד, אז אני חייב לחפש איזה מקום משותף. כן, מה המכנה המשותף, שממנו יוצאים ארבעת הנערות האלה, אז אם אני עושה עם ממוצע ששני נערות במסופוטמיה ושני נערות במצרים, אז הממוצע צריך להיות בארץ ישראל. אז גיליתי שגם עדן, צמצמתי אותו, הוא צריך להיות איפשהו בארץ ישראל. שמשם נפרדים הנערות. תגיד אותו, נחמן חוכמה, כי עדן זה מראש מה. ברור, איפה יגן עדן אם לא בארץ ישראל? טוב, אז זה לא מספיק לי. כן, אני רוצה לדעת בדיוק איפה גדל עדן.
הנערות האלה לא רחוקים מדי בשביל שתגיד שהם יהיו...
כן, אז יד בדיוק נפרדו הנערות, ולמה זה לא נצייר במקום מקום אחד, זה צריך להרחיב. אבל אני אומר, רק זרוק קרי, כמו קרי, כזו... בואו נבחר את הכל וכל דבר. אני רוצה לטעון שמקמנו את גן עדן לפחות, בתוך כל המרחב הגדול הזה, בארץ ישראל. כי זה הממוצע בין שתיים, שני נערות האלה למעלה ושני נערות שקמתי. אבל אני רוצה יותר מזה, לדעת בדיוק איפה גן עדן. אני אפשר לזהות את גן עדן בצורה יותר מדויקת. איפה נמצא גן עדן? אני אעשה משהו בחמש דקות, כמו שיש לי. שנעצור פה. לא, אני אגיד משהו בשתי דקות. איך אני יכול למצוא את גן עדן בתוך ארץ ישראל?
בואו נלך לכל ה... זום אין לארץ ישראל. עכשיו נתחיל עכשיו, נעשינו שפעם הבאה נסגור את הנושא הזה. בסדר? הנה...
איפה בתוך ארץ ישראל? אז כתוב ככה. נתמקד קצת יותר בפסוקים. כתוב, פסוק י' ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד ועל ארבעה ראשים. אז צריך מאוד לדייק, אנחנו כל הזמן רואים על גן עדן, אבל גן עדן זה ביטוי לא מדויק. כן? יש לנו נהר שיוצא מעדן להשקות את הגן. אז יש עדן ויש גן. פסוק לפני כן, כתוב בפסוק ח', והייתה השם אלוהים גן בעדן מקדם.
זה לא מקום אחד.
אז יש לנו גן ויש לנו עדן. עדן זה מרחב, זה תחום מסוים, שמקדם לו, כלומר במזרחו, יש גן. נכון?
כלומר, בפרצה זאת בינתיים, אבל בכיף יש לנו עדן שזה מרחב מסוים, במזרחו יש את הגן. ויש נהר שיוצא מעדן, איפשהו פה, להשקות את הגן. ומשל להתפרד ועל ארבעה ראשים.
אז יש לנו עדן, נהר וגן. כשמישהו ימצא את גן עדן, נצטרך למצוא את עדן, את הנהר, ואז הוא ימצא גם את הגן.
או יותר מקום שנפרדים מהראשים.
באמת, נפרדים מהראשים. כן, אתם לא נוכל למצוא, כי הם באמת לא קיימים היום. הם לא נפרדים משם. אבל את עדן והנהר והגן כן נוכל למצוא. טוב, אני אעצור פה כמות שחשבתי. טוב, נדבר על זה בקצרה הפעם הבאה. אנחנו צריכים לשאול לעזור במלאכים, לא? שאלה טובה. טוב, אבל כבר אתם יודעים את התשובה כבר, אז מי שיודע שלא יגלה, ומי שלא יודע, יש לו זמן השבוע הבא לחפש, ונעשה סיור, נצטנצי אוטובוס לגן עדן, סתם, גן עדן זה בסדרות.
ההשערה שלי זה אבן השקיעה.